שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. מתחילים. צומו לכו נפשי, קומה לכו בשורי. שבוע מיוחד, רגש מיוחד. אצלי כחסיד, ולא רק אצלי, אצל רבבות ומאות אלפי יהודים בארץ ובעולם. הלב מתרגש, הלב מחפש את דרכו. השבוע, בסוף השבוע, ביום חמישי, נציין את ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. אני בעצמי אזכה בעזרת השם ביום שלישי לטוס עם אחד מילדיי שגם חוגג עוד מעט בר מצווה, לטוס בעזרת השם להתפלל על הציון הקדוש של הרבי בבית המדרש ב-770, המקום שבו הרבי חילק ומסר נפשו למען רבבות אלפי ישראל בכל מקום בעולם. שבוע מיוחד מאוד, שבוע שהרגשות מוצפים וצריכים למצוא את המילים. ואני רוצה באמת להתוועד היום, לדבר ביחד על נקודה שהיא משנה חיים, נקודה שתרים כל אחד וכל אחת את הערך של כל אחד ואחת בעיני עצמנו, וקצת קצת נביט על עצמנו כמו שהרבה מביט עלינו. נראה את עצמנו באותה גדלות ובאותו יופי ובאותו ערך כמו שהרבה רואה את כל אחת ואחת מאיתנו. אבל לפני שאני ניגש לשיעור ובאמת לדבר על נקודה מיוחדת במינה, אני רוצה לומר שהרגשות שלי מוצפים שבעתיים, כי זכיתי שיד השם נגעה בי. זכיתי בימים האחרונים לראות מופת ופלא גלוי, כמותו לא רואים כל יום וגם לא כל שנה. חסד עשה איתי הקדוש ברוך הוא, פתח את השמיים, הזיז את העננים, פתח את הערפל, ולרגע אחד ראיתי במו עינינו, ראיתי במו עיניי ביחד עם אנשים נוספים שמעורבים, ראיתי פשוט את הנוכחות הפלאית של ההשגחה בתוכנו, את הכוח של הברכה, את הכוח של התפילה, על הציון של הרבה, ועד כמה שצדיקים קרויים חיים, שבכל מצב צדיק לא עוזב את בני עמו, צדיק לא עוזב את צאן מרעיתו, והרבה עודנו קשור איתנו, מקשיב לתפילות שלנו, מעודד ומדריך אותנו, ונותן לנו את הכוחות להמשיך הלאה את השליחות, עד ביאת משיח צדקנו. לפני שנה בדיוק, יום שישי ב' בתמוז, הייתי בניו יורק על הציון של הרבי, וקיבלתי לאורך כל היום מאות מאות הודעות ומיילים ותגובות דרך הרשת החברתית, בקשות ברכה, בקשות ישועה, בקשות לרחמים, שיהודים ביקשו שאני אייצג אותם ואקרא את הבקשות שלהם על הציון של הרבי. בין מאות, אני ממש מאות, לא בהגזמה, בין מאות הבקשות שקיבלתי, הייתה אחת מאוד מאוד מרגשת, מאוד מאוד נוגעת ללב, מבחור בשם דניאל, יש לי את כל הפרטים שלו, אבל הוא ביקש שלא אומר את זה בשם המשפחה. בחור בשם דניאל שכותב לי סיפור מרגש ביותר. יש לי, הוא כותב, איזושהי תלונה כביכול, איזושהי טענה מלב כואב, מלב נשבר, טענה להעביר אותה אל הרבה. אני, אומר דניאל, נולדתי כבן ראשון להוריי, ואחר כך כמה וכמה שנים הם לא הצליחו שוב להיפקד. הם עשו ניסיונות רבים בטיפולים שונים, אבל לא הצליחו שוב להיפקד. כשהייתי בן 7, גרנו אז בניו יורק, ואבא החליט לקחת אותי איתו, ללכת אל הרבה, לבקש מהרבה ברכה לילדים נוספים. עמדנו בחלוקת הדולרים בתור הארוך והמסתרך, ואני כילד בן 7 חושב לעצמי, מה אני אבקש מהרבה? החלטתי לבקש תאומים, לא יודע למה, היגיון של ילד בן 7 לבקש תאומים. כשנעמדנו לפני הרבה, והרבה הביט לי לתוך העיניים, הוא שלח לי את התמונות שהוא עומד לפני הרבה. כל כך התרגשתי ושכחתי את המילה תאומים. ילד קטן, שכחתי את המילה תאומים. במקום זה יצא לי מהפה, רבי, אני רוצה שני בנים. הרבי נתן לי דולר לברכה. אבא ראה שזה עת רצון ושאל, ון, מתי? הרבי ענה, סון, בקרוב. אבא שאל שוב, אבל מתי? הרבי ענה פעמיים, סון, סון, בקרוב, בקרוב. יצאנו משם בהרגשת ביטחון מיוחדת, שהבקשה שלנו תתמלא, ויהיו לנו שני בנים. באמת אחרי תקופה מאוד קצרה, אמא נפקדה וילדה את אלי, ואחרי עוד תקופה היא ילדה את הבן השני, יונתן. השמחה שלנו נמשכה 21 שנים. כשיונתן הצעיר נהיה בן 21, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, הוא היה מעורב בתאונת דרכים נוראה על כביש 6, בדרך לישיבה במצפה רמון, והוא נהרג במקום. עשינו מאמצים אדירים להשתחרר מהשבר, להמשיך את החיים. ואלי התחתן, הגדול התחתן לפני שנתיים וחצי, הוא כותב לי. ואלי לא יכול ללדת. יש להם קשיים מאוד גדולים. אז תעמוד לפני הרבי ותעביר את הצעקה שלי, הוא כותב. אדוני איש האלוקים, אל תחזב בשפחתך. כך צעקה האישה השונמית על אלישה. איזה ילד נתת לי? קודם נתת לי ילד ועכשיו הוא מת? אז מי היה צריך את הבריכה? ילד כזב נתת לי, צעקה האישה השונמית. אז גם אתה תעמוד לפני הציון של הרבי, כותב לי אותו דניאל, ותגיד, נתת לנו שני בנים, אבל הקטן נהרג, והגדול עקר. ביום שישי לפני 10 ימים, דקה לפני הדלקת נרות, אני מקבל ממנו הודעה, כבר רצתי בהכנות לשבת ולא הספקתי לפתוח את הטלפון, רק שמעתי את הצפצוף. במוצאי השבת אני פותח את ההודעה, וזה היה בשבילי טל תחייה. זה היה בשבילי רגע של יאר השם פניו אליך. הוא כותב לי, דניאל היקר, כותב לי כך, הרב שניאור, בשעה טובה ומוצלחת, נולד לאחי בן, וקראו לו בברית, בערי יהונתן, על שם האח ההוא שנהרג. אז תודה על התפילות בציון של הרבי, ושנזכה לגאולה שלמה, סון, בקרוב. ויותר מהשמחה על הילד, זה הייתה שמחה שלי אישית. על ההרגשה הזו, הרי לא צריכים להיות גאון כדי לדעת, שאם הגברת הספיקה ללדת לפני ג' בתמוז, שבועיים לפני ג' בתמוז, זאת אומרת שהיא נפקדה חודש או חודשיים אחרי ג' בתמוז הקודם, לא הייתה שנה מעוברת, אין הרבה זמן באמצע. זאת אומרת שאותו אדם שהוא הגדיר אותו כעקר, חודש אחרי שהייתי על הציון, או לכל היותר חודשיים אחרי שהייתי על הציון, ראה נס גלוי, נפתחו לו ארובות השמיים. אז אם הרב איתנו, המסר שלו בוודאי איתנו, והתורה של הצדיק היא בוודאי נצחית, אז איזה מסר אחד, מסר אמיתי, מסר משנה חיים, אפשר לקחת מהתורה הגדולה של הרבי? משפט אחד, אין שום ספק שאם נשאל יהודי, מי הוא הרבי מלובביץ'? יהודי שהוא לא חסיד חבד, יהודי שהוא אפילו לא פגש חסידי חבד, אני לא יודע אם יש דבר כזה, יהודי שלא נהנה מהשלוחים באיזה דרך, יהודי שלא למד חסידות, לא מכיר, שמע, קורא עיתונים. נשאל אותו, מה אתה יודע על הרבי מלובביץ'? אני מניח שהתשובה המהותית ביותר תהיה אהבת ישראל, והתשובה העוד יותר מפורטת תהיה, הרבי יש לו אכפתיות לכל יהודי. לרבי הייתה אכפתיות לכל יהודי בקצה העולם. אהבת ישראל לא כללית, לא אהבת ישראל למי שבא לבקש ממך טובה, שגם זה דרגה גדולה. אהבת ישראל ליהודי בקצה העולם. הרבי לא היה מוכן לוותר על אף יהודי. אצל הרבי לא היה יהודי גדול ויהודי קטן. לא היה כלל ישראל ורב ישראל. רב ישראל היה לו את אותו משקל כמו כלל ישראל. והוא לא היה מוכן לוותר על איש ואישה, על ילד וילדה, בקצה השני של הגלובוס, שהוא לא ראה ולא יראה אותם. הוא נתן את כל כולו לאדם הפשוט, לאדם הבודד. ואם אנחנו רוצים למצוא מסר אחד מתוך כל התורה הגדולה של הרבי, עליך, עליי, עלייך, על כל אחד מאיתנו, העולם עומד. כל אחד צריך לראות את עצמו כאילו הוא האדם היחיד שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. הוא לא קטן, הוא לא נעלם, הוא לא עוד אחד. הוא צריך לראות שגאולת ישראל, גאולת עולם, תלויה בו ובהנהגה שלו. ואם הוא רוצה להביא את משיח וכל אחד רוצה, נכנסים לחודש תמוז, נכנסים, נתקרב לימי בין המצרים, יהפכו לששון ולשמחה עוד השנה הזו. אם רוצים לא להגיע לבין המצרים, שכל אחד יחשוב בי, עליי העולם תלוי, איך אני משנה את דרכיי, משפר את דרכיי, מה אני עושה להיות יותר טוב, כדי לפתוח שערי שמיים, ולזכות בקרוב לגאולה שלמה. המסר הכי מהותי, הכי עיקרי של הרבי, הוא שאין יהודי אחד שהוא קטן, אין יהודי אחד שהוא שווה פחות. הגלות התרחשה בגלל יהודים פשוטים, הגלות התרחשה בגלל קמצא ובר קמצא, יהודים פשוטים. וגם הגאולה תתרחש בגלל יהודים פשוטים. בגלל עוד יהודי שיראה עצמו כאילו כל העולם עומד עליו, כאילו הוא האדם היחידי שקיים, ויעשה את כל מה שתלוי בו, כדי לתקן את עצמו ואת משפחתו, ולהיות מוכן לגאולה שלמה. אני רוצה לחזור וורט מיוחד מאוד מהרבי, אבל לפני זה אני אספר סיפור. אנחנו קצת במתכונת של התוועדות, אז אני יותר אספר סיפור מיוחד במינו. הרב משה קוטלרסקי, הרב משה קוטלרסקי הוא מחסידי חב"ד החשובים היום, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות טובה ואריכות ימים. הוא מרכז את כל מפעל השליחות של חב"ד, הוא המוציא והמביא, הוא גם מגייסי הכספים הגדולים בשביל מפעל השליחות של חב"ד. והסיפור הזה התרחש כבר בדיוק לפני 50 שנה, 49 שנים, עכשיו נכנסים לשנה ה-50. זה היה אחרי מלחמת יום כיפור, תפשין למדלד. אנחנו עכשיו נציין 50 שנה למלחמת יום כיפור, זה היה כמה חודשים אחר כך, באמצע החורף. הוא יושב במשרד שלו על יד 770, בסך הכל כמה קירות מבדילים בין המשרד שלו לבין החדר שבו ישב הרבי, אלו שני בניינים סמוכים. פתאום הטלפון מצלצל, הטלפון האדום. זה הטלפון פנימי בין המשרד שלו לבין המזכירות של הרבי. על הקו הרב חי מורדכי אייזיק חודקוב, ראש צוות המזכירות של הרבי. והרב חודקוב אומר למוישה קוטלרסקי את הקוד. מוישה, גי ושדי הנט. מוישה, לך תיטול את הידיים. זה היה סימן שהרבי נמצא על הקו. לטלפון הזה היו שתי שלוחות. שלוחה אחת במזכירות, ושלוחה אחת בחדרו האישי של הרבי. מוישה קם מהמקום, רץ, נטל את הידיים, בחזור, לבש את החליפה, חגר את הגרטל. וככה בעמידה הוא לוקח את השפופרת ליד. הרב חודקוב אומר לו, הרבי מבקש שתטוס עכשיו לאי קורוסאו. האי קורוסאו זה אי באים הקריביים במרכז אמריקה. מקום רחוק ומוזנח ומקום מאוד יפה בגשמיות עם חופים ובאים וכל מיני כאלה. אבל מבחינת יהודי ירי שמיים זה מקום רחוק, תרתי משמע. והרבא מבקש שתטוס לשם עכשיו. חסיד לא שואל למה? לכמה זמן? מה אני אמור לקחת איתי? שופר, לולב, סוכה? סכין שחיטה, סכין מילה. חסיד עושה מה שאמרו לו. אמרו לו לטוס, הוא טס. הוא במהירות לוקח את הדרכון מהמגירה, רץ למטה, עוצר מונית, נוסע לשדה התעופה קנדי, נכנס לטרמינל, אחד מהאולם שממנו יוצאות הטיסות לקריבים, ובדיוק מסתבר שבדיוק עומדת טיסה לצאת, יש שעה וחצי עד ההמראה, קנה כרטיס בזריזות ותפס מקום על הטיסה. זה היה אמצע החורף, אף אחד לא נוסע לקריבים, זה לא עונת הרחיצה שם, זה לא עונת החופים שם. המטוס היה כמעט ריק, מגיע לשדה תעופה קטן וחשוך. הוא חשב לתומו, בטח מישהו יחכה לי עם שלט, חב"ד, קוטלרסקי, אף אחד לא מחכה, אף אחד לא מצפה לו. לא היה לו שום מושג מה הוא אמור לעשות עכשיו, מה הצעד הבא, בשביל מה הוא נשלח בכזאת מהירות מניו יורק לקורסאו. נו, מה עושה יהודי? לוקח חדר במלון, מניח את התיק, והולך לבית כנסת. ירד למטה, אפילו לא היה לו מושג איפה יש בית כנסת, אבל הוא תיאר לעצמו שמן הסתם יש פה בית כנסת. ירד למטה, עצר מונית, ואמר לנהג, תיקח אותי למרכז הקהילתי היהודי. בהשגחה פרטית, הנהג לוקח אותו לאיזשהו צריף, צריף קטן, בית כנסת קטן. מאוחר יותר התברר לו שיש שם בית כנסת גדול, מקווה ישראל, אבל מעניין הנהג, שהוא בכלל שחום אור, לא יהודי, בחר לקחת אותו דווקא לאותו בית כנסת קטן. ומוישה יוצא מהמונית. הדבר הראשון שצד לו את העיניים, אגב, אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, והיו יהודים שהיו בקורסאו, ואמרו לי, הרב, זה בדיוק כמו שאתה מספר. למרות שהם מעולם לא דרכו רגליי במרכז אמריקה. הוא יוצא מהמונית, הדבר הראשון שצד לו את העין זה חול. הכניסה לבית הכנסת לא הייתה מרוצפת, הייתה חולית. זה מזכרת מהאנוסים בספרד. היהודים במרכז אמריקה הם נכדים של האנוסים בספרד. והם רצו לשמר את המסירות נפש של סבא וסבתא. בבתי הכנסת או במקומות ההתכנסות של האנוסים בספרד לא היה ריצוף. כדי שאם הם מתכנסים בליל כל נדרי, בליל פסח, לא ישמעו את נקישות הרגליים. אז גם הנכדים שלהם ככה יסדו את בתי הכנסת במקומות שאליהם הם התגלגלו. אז הוא רואה שהכניסה לא מרוצפת, השער של בית הכנסת פתוח, הוא נכנס ובדיוק יוצא, מול, יוצא יהודי כמעט התנגש בו. יוצא יהודי מבולבל, שערורים, דמעות בעיניים, הוא רואה את רב מוישה, הוא הזדקף, פתאום לראות מול העיניים רב, עם מגבעת, עם חליפה, עם זקן, עם פאות, הוא... מה קורה פה? הוא שואל את רב מוישה, מי שלח אותך? אומר רב מוישה, שלח אותי הרבי מלובביץ' מניו יורק. למה הוא שלח אותך? אני לא יודע, באתי לשאול אותך. היהודי נדהם, הוא אומר, בוא תיכנס לבית הכנסת, אני אספר לך סיפור שאתה לא מאמין. הוא מספר, קוראים לו אלי גרוסמן. הוא מהאחרונים שנשארו פה באי, מהצעירים האחרונים, הוא עורך דין, הוא נשאר שם לפרנסתו, ויש לו ילד, ילד בן 9. הילד הזה בן 9 הולך כל יום לבית ספר קתולי, לבית ספר נוצרי. זה הבית ספר היחידי שיש שם, והוא שולח אותו לשם. הוא אומר לרב מוישה, היום קורא לי המנהל לבית הספר, ושאל אותי, תגיד לי, למה הילד שלך לא בא לבית ספר? אני לא הבנתי מה זאת אומרת לא בא, הוא כל יום יוצא איתי לבית ספר. הוא אומר, לא רק היום, כבר כמה שבועות הוא לא הגיע לבית ספר. מה זאת אומרת, לאן הוא הולך? הוא יוצא איתי בבוקר ב8, אני הולך לגרש והוא הולך לבית הספר. המנהל אומר, אני לא יודע, זאת אחריות שלך, הוא לא הגיע לבית הספר, זה אחריות של ההורים. אני נוסע עם האוטו את המסלול מבית הספר הביתה, מקווה למצוא אותו בדרך. כשהגעתי הביתה, יש לנו איזשהו מגרש מאחורי הבית, אני רואה אותו יושב לבד במגרש הזה. אני רץ, אני מחבק אותו. מה יש לך? איפה אתה? תחיל לפקוט. הוא אומר לי, אבא, תראה, אני לומד כל השנים עם הקתולים, אף פעם לא סיפרתי שאני יהודי, אנחנו מסתדרים. אבל עכשיו, אחרי מלחמת יום כיפור, כל הזמן מראים בטלוויזיה את המלחמה בארץ, וגאו הרגשות שלי, הזדהות עם היהודים, עם הסבל של היהודים בארץ. ועכשיו באמצע החורף, שיש את התקסים לקראת החגים הנוצריים, אמרתי שאני לא משתתף השנה בהצגות. כי אני יהודי, אני לא חלק מהם. וכמובן, ילדים יודעים להיות אכזרים, ומתאכזרים אליי, וצוחקים עליי, והם מלגלגים לי. וזהו, אז אני החלטתי שאני לא בא לבית ספר. אלי גרוסמן מספר לרב קוטלרסקי, שמעתי את זה, נחרדתי, מה אני אעשה איתו? פה אנחנו גרים, פה הפרנסה שלי. הוא ילד בן 9, הוא צריך ללכת לבית ספר כל יום. צריך חברים. טוב, הכנסתי אותו הביתה, הכנתי לו חביתה, ארוחת בוקר. אבל אני לא יכול לחזור לעבודה, אני כולי מבולבל, אני כולי מסוחרר על הכאב על הילד. ואז אני אומר לעצמי, למה הילד הזה סובל? בגלל הקדוש ברוך הוא. אז אני אלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? בבית הכנסת. אז עזבתי את העבודה והלכתי לבית הכנסת, וישבתי ואמרתי את כל התהילים. והנה אני יוצא מבית הכנסת ואתה נכנס. אז תספר לי למה באת. אומר הרב קוטלרסקי, אני מבין היטב למה באתי. הוא לקח את הילד לקייטנה של חב"ד בדרום אמריקה, שם העונות הפוכות, זה אז עונת הקיץ. הילד היה שם כמה שבועות בקייטנה, מצא חברים יהודים, ולאט לאט השתקם וחזר לעצמו והמשיך וקיבל חינוך יהודי במקום אחר. מה שחשוב לענייננו זה סוף הסיפור. את זה יש בכתובים. אחרי חודש הרב קוטלרסקי מקבל מכתב מאותו גרוסמן. הוא מודה לו על הטיפול בילד, ושברוך השם הילד חוזר לעצמו וקיבל ביטחון עצמי, ומצא חברים יהודים. ואז הוא כותב, אבל חשבתי לעצמי, שבכלל לא הודיתי לרבי שלך. אבל אני לא יודע איך כותבים מכתבים לרבייס, אף פעם לא דיברתי עם רבייס. אז תגיד לרבי שלך, שיהודי קטן מקורסו מודה לו. הרבי מיד מוציא מכתב בחזרה, לענות לאותו יהודי. שמחתי לראות את המכתב שלך, שמחתי שהילד מסתדר, ברוך השם מוצא חברים כלבבו. אבל מה שאני לא יכול להתאפק, איך כתבת על עצמך יהודי קטן מקורסו? אתה קטן, אתה בנו של מלך מלכי המלכים. בסוגריים אני אומר, הרבי כאילו רומז לו, אתה ראית נס שלא היה כדוגמתו, נס הניסים. אתה יושב ומתפלל בבית כנסת קטן במרכז אמריקה, ושומעים את הצעקה שלך בשמיים, ומעוררים יהודים מניו יורק, שישלח שליח אליך לעזור לך. אז מי גדול ממך בעולם הזה? וזה מסר עיקרי שכל אחד מאיתנו צריך לקחת. כשאתה מסתכל על הרבי מלובביץ' אתה רואה, לא שהוא גדול, שכל יהודי גדול. אינני יודע מתי בהיסטוריה היה יהודי שהקדיש כל כך הרבה תשומת לב לאדם הבודד, לאדם הפשוט. הרבי עמד שעות על הרגליים וחלפו לפניו על מאות ואלפי ורבבות יהודים מכל קצות הקשת. איפה אנחנו מכירים גדול בישראל שפינה כל כך הרבה שעות לעמוד על הרגליים ממש? אני הייתי, זכיתי לעבור לפני הרבי כשהרבי היה בן 88. והרבי חילק כל יום דולרים לצדקה. כל יום כשחזר מהאוהל, כמעט כל יום במשך שבועיים, בימי החול, הרבי אז באותה תקופה נסע כמעט כל יום לאוהל של חמיב, של הרבי הקודם, וכשחזר אחרי מעריב, עמד וחילק דולרים, עוד דולרים. אני הייתי שם שבועיים וחזרתי עם 11 דולר. עם 11 דולר בודדים שקיבלתי מהרבי, נו, ואני אחד. אז כמה היו שם כמוני? חלפו לפניו, הרבי עמד שעות. חלפו לפניו עוד יהודי ועוד יהודי. לא גדולי ישראל, ולא שרים, ולא פוליטיקאים, ולא סגל א' ולא סגל ג', פשוט עוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי, רק כדי לשדר, כמו שהרבי פעם מתבטא, כשסופרים יהלומים לא מתעייפים, שכל אחד הוא יהלום, שכל אחד ידע שהוא האדם היחיד שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, שאין אצל הקדוש ברוך הוא יהודי קטן מדי, אין אצל הקדוש ברוך הוא יהודי נעלם, יהודי לא חשוב, יהודי שהמעשה שלו הוא לא מעמיד את העולם כולו. ואני רוצה להגיד על זה וורט אין סופי, יקר ביותר. הגמרא מסכת גיטין, כולם יודעים, אמרנו נכנסים לחודש תמוז, חודש שבו הוכפלו הצרות. הגמרא אומרת את אחד המשפטים החמורים ביותר שקשה אפילו לחזור אותם. אן ותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו ושרפה את החלינו. והגלטנו מארצנו. שמעתם? דברים נוראים ואיומים. אן ותנותו של זכריה בן אבקולס שרפה את בית מקדשנו. למה אנחנו 1900 שנה בגלות? למה אנחנו קרוב ל-2000 שנה לא מקריבים קורבנות? למה יהודים נטבחו ונשחטו ונעקדו בפגרומים, בגלויות בכל העולם כולו? למה ירושלים לא עומדת בתפארתה? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. למה היא אינה המרכז הרוחני לכל העולם? אומרת הגמרא, הכל בגלל ענווה של יהודי אחד זכריה בן אבקולס. את הסיפור כולם מכירים, על קמצא ובר קמצא, ועל בר קמצא שמגורש מהסעודה, והולך אל הקיסר, וחוזר עם כבש שהקיסר נתן לו כדי להקריב בירושלים, נדבה של גוי שמותרת בהקרבה, אבל בר קמצא סדק את הכבש, את השפה של הכבש בדרך, ובמילא התלבטו החכמים האם לעבור על ההלכה ולהקריב קורבן עם בעל מום או לא להקריב קורבן בעל מום. עמד זכריה בן אבקולס ואמר יאמרו שמקריבים מום בקודשים. אז הוא לא נתן להקריב את הכבש. אמרו נו אם לא מקריבים את הכבש אז נקריב את מביא הכבש. לפחות נהרוג את בר קמצא הזה, את המלשן הזה. שלא יחזור ויספר למלך שלא הקרבנו את הכבש שלו. אמר זכריה בן אבקולס לא, יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג. אין עבירה, שזה לא עבירה, אין עבירה ובוודאי לא עבירה שחייבים עליה מוות. ולא עשו שום דבר, ובר קמצא חזר עם הכבש לרומא, והקיסר עלה לירושלים והחריב אותה. אז הגמרא מסכמת, אן ותנותו של זכריה בן אבקולס החריב את בית מקדשנו. וכאן כל אחד תמה, מתפוצץ ממש עם שתי שאלות. א', איפה יש פה ענווה? אם כבר יש פה אולי קפדנות, עירת שמיים, דקדוק בהלכה, רחמים. ענווה, איפה יש פה ענווה? למה ותנותו של זכריה בן אבקולס? ב', וזה מה שבאמת מפוצץ את הלב, מה הצדק באמירה הזאת? מי שאשם בסיפור זה זכריה בן אבקולס? החכמים ששתקו לא אשמים. הוא הבעל הסעודה, לא יודע באיזה ביטוי לקרוא לו אפילו, שונא חינם. שמתעקש שבר קמצא יתבזה ויעזוב את השולחן. הוא לא אשם בחורבן ירושלים. החכמים ששתקו לא אשמים. בר קמצא בעצמו שמלשין ומשקר ומעליל עלילות וסודק את הכבש. הוא לא אשם בחורבן ירושלים. רק הענווה של זכריה בן אבקולס היא זאת שהביאה לחורבן ירושלים? איך לוקחים את החכם האחרון בסדרה, היחיד שבאמת התכוון ליראת שמיים, ואותו מאשימים בחורבן, זה הרי שאלה עצומה ואיומה. יש וורד קצר מהבעל שם טוב, בכתר שם טוב, הרי הביא אותו כמה פעמים, שמאוד מאוד מאפיין את כל העניין. הוורד הוא קצר, אבל האמת היא שעל פי הוורד הזה, אפשר לבאר את שתי השאלות ששאלנו. למרות שהבעל שם טוב לא מתייחס לשתי השאלות. אבל אפשר לבאר את שתיהן באותה דרך. הבעיה של סחריה בן אבקולס הייתה, שהוא הרגיש קטן. הוא לא חשב שהוא יכול לחדש פה הלכה. הוא גם לא חשב שהוא יהיה זה שיעצור את החורבן. הוא אמר, החורבן כבר נגזר. אז בר קמצא, שמר קמצא, יהיה זה, יהיה מישהו אחר כבר יפעל את זה. הוא לא ראה בעצמו. מי שיכול לעצור ולהגיד, זה לא יקרה. ואותה בעיה אפיינה את כל המעורבים בסיפור. הגמרא אומרת את זה על סחריה בן אבקולס, אבל היא מתכוונת לכל המעורבים בסיפור. מה שראינו בבירור אצל זכריה, אפיין את כל התקופה. למה החכמים שתקו? אם החכמים היו יודעים שבגלל השתיקה שלהם, בר קמצא ילך לרומא וילשין על ירושלים, ו-1950 שנה לא היו לנו קורבנות בבית המקדש. הם היו שותקים? לא. אבל כל אחד מהחכמים אמר, מי אני? אז אני אגיד, אז אני לא אגיד, אני יכול לעצור את רכבת החורבן? ולמה אותו בעל סעודה התנהג בכזאת שנאת חינם? אם הוא היה יודע שבגלל השנאה שלו ירושלים תעלה בלהבות ויהודים ישלמו בחייהם בדם, בפוגרומים בכל העולם, בצרות, בשואה נוראה, במלחמות נוראות בכל העולם, אותו בעל הסעודה היה מתנהג ככה? ודאי שלא. אבל גם הוא אמר לעצמו, תן לי לריב עם חבר שלי, מה אתה עושה סיפור? אני לא רבי עקיבא, אני לא רבי טרפון, אני לא רבן יוחנן בן זכאי, אני לא רבי ישוע בן חנניה. המעשים שלי לא משנים שום דבר. אני בסך הכל אחד שרב עם החבר שלי. ואפילו בר קמצא בעצמו. אם הוא היה שוקל את המעשים, אם הוא היה חושב רגע בקור רוח, עוצר לפני אל שנה, וחושב מה מונח לו על הכתפיים, הרי בוודאי שגם הוא לא היה עושה מה שהוא עשה. וזאת הנקודה. גלות היא אוסף של אנשים שכל אחד אומר, אני, מי אני בסך הכל? יהודי קטן מקורוסו, יהודי קטן מירושלים, יהודי קטן מבני ברק, יהודי קטן מילד. כל אחד אומר, מה המעשים שלי משנים? אז אני אריב עם אשתי, אני אריב עם גיסתי, אני אריב עם הילה. אני אריב, אז מה אם אני אריב? מי אני? אני משיח השם? אני הנביא ירמיהו? אני סתם איזה יהודי. אבל זה לא ככה. ירושלים נחרבה בגלל עוד יהודי קטן ועוד יהודי קטן ועוד יהודי קטן. למה? כי אין יהודי קטן. בסוף כל העולם שלנו, מה זה העולם הגדול הזה? אוסף של אנשים קטנים. עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. להבדיל אלפי הבדלות, כל הקורונה פרצה, למה? בגלל אדם אחד שהכניס לגוף מה שלא צריך בדרך כזה או אחרת, והנה במשך 3 שנים, בצד השני של העולם, אי אפשר להתפלל במניין. יש סגר, יש הרחקות, יש בידודים. העולם הוא בסופו של דבר לא משהו גדול. העולם הוא אוסף של אנשים קטנים. אומר לך בעל שם טוב, הבעיה הכי גדולה היא ענווה של אנשים. שאדם אומר, אני כלום. אם אני כלום, אז מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אז היצר הרע יכול לרדות בו, ולשבד אותו, ולהביד אותו. גאולה זה אוסף של אנשים קטנים שמביטים על עצמם בגדלות. שאומרים, אני לא יותר קטן מבר קמצא. אם בר קמצא החריב את ירושלים, אז מוישה יבנה את ירושלים. אז שמוליק יבנה את ירושלים. מה ההבדל? אם השנאת חינם שלו החריבה את ירושלים, אז אהבת חינם שלי תבנה את ירושלים. אם יש נקודה אחת שמאפיינת יותר מכל את הרבה, שהוא לקח ברצינות כל אחד, כל ילד קטן, כל ילדה קטנה, יש לי, בוא ניקח את זה למקום מאוד פרטי, מאוד אישי, שגם עומד בכותרות בתקופה הזו של השנה. אשתי שתחיה עם מנהלת בית ספר בראשון לציון, וכל הזמן יש התלבטויות. לפעמים להוציא תלמידה לא מבינה, בית ספר בנות, האם להוציא תלמידה לא מתאימה, את מי לקבל. ויש כמה פעמים שהרבי התבטא שהייחודיות של בית ספר חבד, שאין סלקציות. שמקבלים כל אחד, אם הוא רק מתאים כמובן למסגרת דתית, לא בודקים בציציות, לא מחפשים להקשות, לא מערימים תקנונים על גבי תקנונים, כדי ליצור איזושהי סולת משובחת, של ילדים שהם בעלי נשמות גבוהות. להפך, השיטה היא שלא מבטרים על יהודי. וכל העם עומדים לפני הר סיני. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כולם יודעים, אילו היה חסר יהודי אחד במתן תורה, התורה לא הייתה ניתנת. התורה ניתנה ל-600,000 יהודים פרטיים, כמו שהם עומדים באגודה אחת. ואם יהודי אחד חסר בקבלת התורה, אז התורה כולה חסרה. אתמול בערב ראיתי מכתב, מכתב מהרבי, שזה עורר אותי למסור את השיעור הזה. מכתב באגרות קודש, שהרבי כותב ליהודי ששואל, איך לעורר יראת שמיים? אצל אנשים או אצל תלמידים, אינני זוכר בדיוק למי המכתב מופנה. והרבי כותב לו שידבר איתם, שיש 60 ריבות אותיות לתורה. המילה ישראל היא ראשי תיבות, יש 60 ריבות אותיות לתורה, ולכל יהודי יש אות בתורה. ואם אות אחת חסרה, הספר כולו נפסל. זה לא ספר ששווה רק 30,000 דולר, או רק 15,000 דולר, או רק 5,000 דולר. הוא לא שווה דולר אחד. זה ספר שהולך לגניזה. אם אות אחת מחוקה ואי אפשר לתקן אותה, אז הספר כולו הולך לגניזה. אומר הרבי, על זה תדבר עם יהודים. שכל יהודי הוא אות שעליו עומד ספר התורה כולו. אנחנו לא יכולים לוותר על שום ילד. אסור לנו להתייאש משום ילד. אסור לנו להרחיק שום ילד. צריכים לראות בכל ילד נשמה אלוקית מלאה שכל העולם עומד עליה. ובמילא אם אנחנו נראה בו את היופי הזה, את הטוב הזה, אז נפנה בגישה של עין טובה. אז נחפש איפה נקודות התורפה שדרכם אפשר להמריץ אותו ולהרים אותו ולתת לו אתגרים גדולים ותמריצים חיוביים כדי שהוא יצליח ויגשים את כל מה שתלוי בו. אז שנדע מי אנחנו ושכל אחד ייקח על עצמו ויחשוב מה ההחלטה הטובה שהוא מקבל כדי שבאמת אם בו הדברים תלויים אז הוא יהיה מוכן ובני ביתו יהיו מוכנים לקבל את פני משיח צדקנו ונזכה עוד לפני חודש התמוז הזה, אנחנו רק בליל ראש חודש, לפני חודש תמוז הזה, בעזרת השם שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, נזכה לתחיית המתים והקיצו ורננו שוכני עפר, והוא בראשם ובתוכם. ואנחנו בתחילת השבוע, אז אפשר להזכיר, שאם חס ושלום הגאולה תתעכב עוד כמה ימים, אז כדאי שכל אחד, בג' תמוז, יכתוב מכתב בקשה לציון של הרבי, ישלח בעצמו, אפשר דרך המייל, אפשר דרך הפקס, אפשר בכל דרך שהיא, להגיע לציון של הרבי, לשלוח את המכתב, ויש שם מי שיקרא את המכתב, ובעזרת השם יהיה שליח טוב, פועלס אלס גיט, כדי לפעול טוב בשביל כל יהודי באופן אישי, בשביל כל משפחה באופן אישי, ובשביל כולנו יחד, לגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.